העולם הבא וההוכחות עליו, הגענו למשל נוסף על מלך הודו, בסעיף כפתת, עמוד למד זין, למטה, ברבע האחרון של העמוד, עמוד למד זין. והרי אנו דומים כמו ידידים ההולכים יחד ומצטוותים במדבר מן הארץ, הולכים להיות צוות אחד, חבורה אחת, ופורשים למדבר באיזשהו מסע. מה כל הפסקה אמרה? אנחנו ראינו שהוא, כן, הכוזרי אמר שמי שמגיע למעלות נבואיות וכו' וכו', הוא רוצה כבר ישאף את המוות, מאס בחיים וישאף למוות. והחבר עונה לו שלא כך, אלא בעצם שהמטרה שלנו והאתגר שלנו זה לגלות את הרוחניות בתוך הגשמיות, על ידי נבואה, שאנחנו נזכה לנבואה, ועל ידי השגחת השם עלינו שבא לידי ביטוי בקורות ישראל וכו'. לכן אנחנו לא מתנהגים באופן טבעי, אלא באופן רוחני, כאן ועכשיו. וממילא אנחנו, יש בזה שני דברים. א', זה בשונה משאר הדתות, יש לנו כבר מין הוכחות, כן, כמו פרומו כזה לפני הסרט, קדימון כזה, יש לנו כבר הוכחות לשכר של הישארות הנפש. אנחנו רואים כאן שאנשים מגיעים לדרגות רוחניות מאוד גבוהות, בעיקר הנבואה. ושנית, שבאמת אנחנו לא מערים, בגלל שאנחנו רוצים ליצור את זה כבר כאן. והרי אנו דומים כמו ידידים הולכים יחד ומצטוותים במדבר מן הארץ. נסע אחד מהם אל הודו, כן, מישהו פרש מהשיירה ושוב נסע אל הודו, כמו שאמרנו במשל שם הראשון, הודו הייתה ארץ רחוקה בזמנם, זה ארץ אקזוטית כזו, מביאים משם תבלינים ובדים יקרים, אבנים יקרות, לכן זה היה שם דבר כאילו לדברים מאוד ייחודיים שאין להשיג כאן. נסע אחד מהם אל הודו והשיג מן מלך הודו כבוד ורוממות, כאשר ידע כי הוא מאותם החברים. מלך הודו ידע שהוא מאותם החברים שנמצאים במדבר, והיה מכיר אבותיהם מלפנים, והיו נתיניו, ונתן לו מתנות סגולה, לקחם לחבריו והלבישו חליפות, ושלח עמו מאנשיו אנשים שאין לחשוב עליהם שהם יפרדו מלפני המלך ולא שיחנו באותו המדבר. כבר האנשים האלה ודאי הגיעו ממלך הודו, הוא לא מצא אותם מאחורי הסיבוב שני קילומטר בהמשך, הוא צוחק על החברים שלו. וציווה הוא בציוויים ובריתות לשמור משמרתו, כן, מלך הודו קראתי פעם איזו אמנה. וכאשר בא אל חבריו עם אותם השלוחים ההודיים, קיבלו אותם יפה, אותם החברים, והטיבו לשרתם ולסבדם, ובנו להם ארמון אשר גרו בו, והיו אותם החברים מתכוננים להגיע אל הודו ולראות את המלך במסע קל, בהשגחת השלוחים הללו, אשר היו מנחים אותם את הדרך הקצרה והישרה. ומכאן ואילך הנסיעה להודו גם הפכה להיות קצרה. וידעו כולם כי מי שרצה להגיע אל הודו, כי זה קל לו אם התחייב משמעת המלך וכבוד שליחיו ומובילים אותם אליו. ולא הספיקו לשאול מדוע אנו חייבים את המשמעת הזו, כי הסיבה ברורה גלויה פשוטה, כדי להגיע אל המלך ולהתחבר אליו, הוא העושר ולטובתך קבלת המשמעת של מלך הודו. זה המשל והנמשל. והנה החברים הם בני ישראל שיצאו למדבר, והנוסע הראשון הוא משה שהגיע למלך הודו, ומלך הודו קיבל אותו יפה, נתן לו הרבה מתנות, זכר שאבות אבותיו היו נתינים וחברים של מלך הודו וכו'. והנוסעים האחרים הם שאר הנביאים, כן, מי שנסע בהמשך למלך הודו זה שאר הנביאים, והשליחים ההודיים שבאמצעותם מגיעים למלך הודו הם השכינה והמלאכים. והחליפות שלבש אותם השליח הראשון, הזוהר המושכל אשר ישרה את עצמו בנבואה, והאור המוחש אשר חל לפניו, כן, כיכרן אור משה וכו' וכו', רואים תופעות נסיעות. והסגולות הנשלחות, המתנות הסגולה ששלח להם מלך הודו ביד אותו הנוסע הראשון, הם שני הלוחות בעשרת הדברים. אולי הארמון הוא המשכן, כמו שריאל לא מזכיר את זה, אבל כן, כתוב שהם בנו איזה ארמון לשליחי מלך הודו. פה זה לא, המשל לא חופף בדיוק את הנמשל, כי המשכן לא נעשה למשה רבנו, אבל כן הקימו ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם.
הארמון הוא לשליחים, לא?
כן, זה מה שאני אומר, לכן זה לא, אבל לכאורה זה פרט מיותר במשל. זה יכול להיות, בכל אופן, המשכן, מה היה, מה? ארמון הוא לשליחים, אתה אומר, לא לנוסע, נכון, נכון. אתה צודק, אז אם ככה זה חופף לגמרי, נכון. אז ארמון הוא לשליחים, והשליחים ראינו זה השכינה, נכון. כבר נעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמת.
יש
חושב
שיש פה גם נוסעים אחרים וגם חברים? יש. בסיפור לא היה חברים.
מה זה חברים? איפה אתה רואה חברים?
במדינה חברים בני ישראל.
כן, הם השיירה שנמצאת במדבר. עכשיו, מתוך השיירה פרש אחד וחזר, זה משה רבנו, ומכאן ואילך...
אמרנו שהשיירה הם נביאים, אה, כולם היה...
לא, לא כל השיירה הם נביאים, כל השיירה קיבלו את שלוחי מלך הודו, זו גם נבואה, כן, השראת שכינה ומתן תורה וכו'. אבל הנושאים האחרים זה הנביאים שקמו בעם ישראל במשך הדורות, שהם באופן פרטני קיבלו נבואה. כן, אבל לא, לא ש... זה בעצם לא במקום, לא במקום שבו נמצאים כלל העם, אלא הם הולכים וחוזרים. זה משהו אישי, פרטי. ואותם החוקים האחרים, כן, החוזרים להשוות את המציאות אצלנו לדתות האחרות, כן, אפשר לתרגם הדתות האחרות, הנימוסים האחרים אולי, ואותם החוקים האחרים לא ראו דבר מזה. אבל נאמר להם, קבלו עליכם משמעת מלך הודו, כמו שקיבלו אותם החברים, ותגיעו אל המלך לאחר המוות. ואם לא, אם לא תקבלו, הרי הוא מרחיקכם, מרחיקכם ומייסר אתכם לאחר המוות. כן, זאת אומרת, הדתות האחרות, אם נחזור לתחילת הספר, אז הוא שואל את המוסלמי והנוטרי, מנין להשראת שכינה, אומר מה, תנ"ך מלא מזה, בני ישראל מלא מזה. טוב, אז בבני ישראל יש לנו הוכחה שמה שבידם באמת מביא את האדם אל מלך הודו, או בעולם הזה או בעולם הבא. אבל הדתות האחרות שמדברות על משמעת אחרת למלך הודו, אולי על מלך הודו אחר בכלל, מזויף וכו' וכו', אין כל הוכחה. כלומר, אצלם זה סיפורים על מלך הודו, ואצלנו זו מציאות שגם הם מודים בה, שרואים שמלך הודו התגלה אצלנו. והנה מהם מי שאמר, לא בא לנו אף אחד שיגיד לנו שהוא בגן עדן מאז שמת, או באש, כן, היה מי שהתמרד ואמר, עוד אף אחד לא חזר להגיד שזה באמת כמו שאתם מספרים לנו, שיש גן עדן או גיהנום. והרוב העדיפו סבירות מצבם ואיחוד דברתם, ונתחייבו אותה המשמעת, ושאפה נפשם בסתרם שאיפה קלה. אבל בנגלם הרי שאיפה חזקה באושר, ומתנהגים בנגלם להמוניהם באמונה. כלומר, רוב, היו כאלה שבאמת התמרדו ושאלו את השאלות האמיתיות, והרוב העדיפו ללכת בתלם כדי שכולם יהיה דברה אחידה במצב חברתי מסודר ובתוך תוכה, אבל יש פער בין תוכם לחיצוניותם. הכוונה בנגלה הם מאמינים מאוד, יש להם שאיפה חזקה באושר וכו' וכו', ואילו בסתר ליבם האמונה היא חלשה בהרבה, משום שבאמת אין לה על מה שתישען, זו רק אמונה בלי שום הוכחות. ואך ישאפו הללו בטענה במה שיגיע אליהם אחר המוות על אותם, פה אני חושב שצריך לשנות את התרגום, על אותם שמגיע אליהם בחייהם. כלומר, איך ישאפו, איך ישאפו, אפשר גם לתרגם איך התיימרו, איך התפארו, כן, איך התפארו הללו הנוצרים והמוסלמים בטענה, מה טענתם, במה שיגיע אליהם אחר המוות, על אותם, על בני ישראל שמגיע אליהם בחייהם, אצלנו זה מגיע בחיים, אצלם זה מין טיעון של לעתיד לבוא. האם אין טבע הנביאים והחסידים קרובה אל הקיום הנצחי מטבע מי שלא קרא אל הדרגה הזו? כן, יש בין העולם הבא, מה שנקרא. ושוב, תופעה של נבואה באופן נפרט, באופן שכיח וכו' וכו', גם הם מודים שיש רק אצלנו. אז ממילא מובן הפער הגדול שבין המציאות אצלנו לבין היהודים וההבטחות אצלם. לא, הכוונה הוא טוען כלפיהם, הוא אומר איך הם... הרי מלך חוזר אמר לו שיהודי הדתות האחרות הם הרבה יותר צבעוניים והרבה יותר חיים וכו' וכו'. הוא אומר לו, זה נכון, אבל זה בהבטחות. אצלנו יכול להיות שהתיאורים הם קצת יותר תנועים ומינוריים, מה שנראה בהמשך שלא, אבל כרגע לשיטתך כך. אבל בסדר, יש לנו שכר ושוברו בצידו, אנחנו הוכחנו את זה, מה שאין כאן אצלם, אתה אומר שהם יותר מאיתנו, אמת, יותר מאיתנו, ומפזרים צ'קים דחויים. אנחנו מדברים על תשלום במזומן. מה הם? אני לא יודע. דיברנו על זה כבר, כאילו, שלכאורה הדתות שלהם הרבה פחות מחייבות. הרבה פחות. אם נעשה שיקול, אומר אדם, מה יש לי להפסיד? סך כל מה שמחייב אותי זה דבר קל יחסית. זה לא, נראה בהמשך שמעבר לתרי"ג מצוות ודרבנן וכו', כל הקיום היהודי הרי זה תמיד, בזמנו של ריאל ודאי, זה להיות נרדף, זה להיות נוצרי או מוסלמי, זה להיות על הסוס, זה הרבה יותר נחמד. זה לא לכאורה, אדם מעדיף ללכת בתלם. המחיר שהוא משלם הוא זול מאוד, והשכר שמבטיחים לו הוא יקר מאוד, וכולם עושים ככה, אז למה לא? זה מה שהוא אומר, שדי קל לשכנע אנשים לעשות כך.
אז
למה
הוא לא הולך ליהודים?
מה?
אז למה הוא לא הולך ליהודים?
למה הוא לא הולך ליהודים? או שהוא לא מכיר את היהודים, או שבאמת היהודים, היות והם כל כך נרדפים ונשפלים בעולם הזה, אז אף אחד לא רוצה להצטרף אליהם. כן. היהודים גם לא כל כך מסבירי פנים, הכוונה הם לא רודפים אחרי אנשים שיבואו והתגיירו, הם לא מיסיונרים. טוב לא, טוב לא במשהו. מה? לא, אז זהו, ענה לו. ענה לו בתחילת הפסקה שהמטרה שלנו זה לא המוות. המוות, כלומר, העולם הבא, השכר אחרי המוות זה עובדה, אבל זה לא המטרה, המטרה שלנו זה לעבוד את השם כאן. יעודנו, אני חוזר לתחילת פסקה קופתת, יעודנו, התחברותנו בדבר האלוהי בנבואה ומה שקרוב לה, רוח הקודש וכו', והתחברות הדבר האלוהי בנו בהשגחה והכבוד, שזה השראת שכינה, והנפלאות והניסים, או המטרה שלנו זה להתקשר לרוחניות כאן בעולם הזה. זו מטרתנו, ולכן אנחנו רוצים עוד רגע של חיים, ועוד יום, ועוד שנה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהסביר. לתקן עולם במלכות שדאי, אנחנו סמוכים ובטוחים גם בשכר ובעונש לעולם הבא, אנחנו לא מערים לשם, כמו שאמרנו אתמול, כמו שנת יום שישי ושבת. כן? אנחנו אוהבים את עולם העבודה ואת האתגרים שהוא מציב בפנינו. והוא דיבר בהמשך על העניין של שאנחנו מושגחים באופן על-טבעי, שגם זה, כלומר, זה גם אידיאל, זה גם הוכחה לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ממילא גם לספר בעולם הבא. אמר הכוזרי, רחוק מן הסברה שיהיה האדם קולה בטבעו וגופו, קולה בטבעו, מה?
קולה
כאילו, זה הכלם? לא, קולה מתקלה, כליום. אמר הכוזרי, רחוק מן הסברה שיהיה האדם קולה בטבעו וגופו ונפשו עובדים כבהמות חלילה. מלבד הפילוסופים לפי דעתם, ויאמרו בעלי הדתות שהוא יחיה לנצח בנועם על ידי אמירת מילה שיאמרה בפיו, ואפשר שלא ידע כל ימיו זולת אותה המילה, וייתכן שלא הבין עניינה, שמילה תעבירו מדרגת הבהמות לדרגת המלאכים הגדולים, ומי שלא אמר אותה המילה יהיה כבהמה, ואפילו אם יהיה פילוסוף חכם עובד כל ימיו חושק אל השם יתעלה. כלומר, אומר הכוזרי שקשה מאוד להאמין שעל ידי אמירת סיסמה מסוימת, כך זה גם באסלאם וגם בנצרות, כמו שאמרנו מקודם, שסך הכל המחויבות היא קטנה מאוד, החובות הן קטנות מאוד. יש בהערה 92, רב קפח מאיר כוונתו נגד המוסלמים צריך להיות, לא הערבים, כי ערבים זה עם, יש ערבי נוצרי, יש ערבי מוסלמי. מוסלמי זה דת, יכול להיות גם הודי מוסלמי, פרסי מוסלמי וכיוצא. כוונתו נגד המוסלמים אשר לטענתם כי על ידי השהדה, העדות, יזכה האדם לחיי עד. וגם הנוצרים זה אותו דבר, אפילו לא צריך לשהדה, אפילו האמונה בלבד במלכות שמיים כביכול ובבשורה ובמשיחיות של אותו האיש, כבר אדם זוכה לשכר הנצחי. לשהדה זה עדות בערבית, כמו סהדה, יגר סהדותה. מה אומרים? מה שהם אומרים בתחיית התפילה, כן, אין אלוהם בלעדי זה, וכביכול מוחמד הוא שליח השם. כן, אז כשאדם אומר את השהדה הזו, הוא כבר זוכה להכל. אז אומר הכוזרי שבאמת זה דבר לא הגיוני, שבעצם מה שמבדיל את האדם מן הכיליון והאבדון המוחלט של נפשו במות גופו ובעצם מזכה אותו בהכל, זה רק לומר מילה אחת בפה. פה הגישה של הפילוסוף היא דווקא יותר מתקבלת אליו. הוא אומר, אם באמת לפי גישה של הפילוסוף זה הרבה הרבה עיסוק במושכלות, ושאדם יודע את האלוה, אז ידיעת הנצחי היא גם נצחית, אבל ידי איזה מלמול של סיסמה מסוימת, זה מה שמהפך את כל המצב, זה דבר שקשה להסכים איתו. אמר לחבר, אין אנו שוללים מאף אחד מול חסידותו לפני השם במיוחד, כלומר באופן יחידני, מאיזה אומה שיהיה. כן, ששתן עד ואליהו מפורסם, כן, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש, באישה, בין אישה, בין קטן, בין גדול, בין גוי, בין ישראל, אם הוא הכל לפי המעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו. באופן יחידני, גם גוי יכול להגיע למדרגות רוחניות, במיוחד הכוונה באופן יחידני. אלא שאנו רואים עדיפות שלמה לבני אדם הקרובים בחייהם, ואנו מייחסים דרגותיהם לפני השם, אחר מותם אותו היחס. הוא אומר, אני לא שולל את זה ש... יש עניח מציאות שנקראת גם אצלנו בהלכה חסיד אומות העולם, גם דווקא במשמעות שהיום קוראים לגוי שהציל יהודים בשואה חסיד אומות העולם, יכול להיות שזה נכון, ולסתם יהיה לו על זה שחר גדול לעולם הבא, אבל אצל חזל חסיד אומות העולם זה אדם שאמונתו אמיתית, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין שהוא אלוהי ישראל, מקיים שבע מצוות בני נוח וכו', הוא חסיד אומות העולם, הוא יכול לקבל עולם הבא, כלומר אנחנו לא שוללים את זה מהגויים, אבל מה? זה מחלוקת בין הרמב״ם לריאל. לפי ריאל אפילו גר לא יכול להתנבא, כמו שראינו ועוד נראה. לפי הרמב״ם וככה פשט בתנא ואליהו, לפחות רוח הקודש, אולי לא נבואה, אבל רוח הקודש ודאי שורה עליו. מה? לא, לא בשמירת של מצוות בנוח הוא יגיע לנבואה, כמו שלא בשמירת תרי"ג מצוות יהודי בכך מגיע לנבואה, אבל אם הוא באמת יעסוק המושכלות, הוא יעבוד את השם בכל ליבו ומאודו, באופן עקרוני, לפי הרמב״ם הוא יכול אפילו להתנבא. לפי ריאל לא, הנבואה נשללת ממנו. אבל בכל אופן מה שהוא אומר כאן, שבאופן יחידני גם גויים יכולים להגיע למעלות, והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אנחנו רואים שחז"ל מלמדים אותנו אורחות חיים גם מדמה בנתינה הגוי, וגם אנחנו לא מתביישים ללמוד מהם. אבל באופן כללי, העם היחיד שבו אנחנו רואים ניצנים, רואים תקדימים לקשר שעליו, שלא כולם מצפים אחרי המוות, זה רק בעם ישראל. ואנחנו מקישים מהמציאות של הקרבה בחיים אל הדרגה אחרי המוות. אמר הכוזרי, וחייב את המשל הזה להפך, ויחס את דרגותיהם באחרית בדרגתם בעולם הזה. כלומר, כנראה שהכוזרי לא הבין נכון את דברי החבר. הכוזרי אמר שהמצב הרוחני של האדם, של העם, של העם שיש בו כאלה יחידים במדרגות גבוהות, כמו נבואה ורוח הקודש וכו', הוא מקיש על השכר לעולם הבא. אז אומר לו הכוזרי, אם ככה, אתם בשפל המדרגה, אם באמת תמונת המצב בעולם הזה היא מורה מלמדת אותנו על מה קורה בעולם הבא, אז אתם כמו שאתם על הפנים בעולם הזה, כך אתם גם תהיו לעולם הבא. פיך ענה בך, כן, הוא לא שם לב להבחין בין מדרגה רוחנית שעליה דיבר החבר לבין מדרגה מדינית גשמית שאליה התכוון הכוזרי, וחשב שהיא מורה על המדרגה בעולם הבא. מה? מי זה הוא? איפה הוא ציין את זה? איפה? בקוף י"א? יחסים דרגותיהם אחרי מותם באותו היחס שבחייהם? אז זה בדיוק הקצר שהיה בתקשורת. כלומר, החבר מדבר, החבר אומר, אם אתה רואה אנשים שמגיעים לרמות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, שבפסגה שלהם יש רמות של רוח הקודש ונבואה, אבל גם דבקות סתם בקדוש ברוך הוא, זה מלמד על מי קרוב לקדוש ברוך הוא גם לעולם הבא. ואילו הכוזרי הבין לא נכון שהמצב הגשמי בעולם הזה, המצב הפוליטי המדיני של עם ישראל, כן, ספר הכוזרי זה ספר הראיות להגנת הדת המושפלת זה כל הזמן חוזר על עצמו, הנחיתות המדינית של היהדות ושל היהודים, הוא בעצם מלמד גם על מצבם בעולם הבא. זאת טענה נוצרית מובהקת, כן, הנה אלוה מאס אותם, תראו איך הם נראים כך וכך, הם גם לא יזכו לתשועה באחרית. איזה פסקה? כן, לא, שם הוא רק דיבר על זה, הוא לא דיבר על זה שמצבנו טוב, הוא דיבר על זה שלהפך, מצבנו יכול להיות מאוד גרוע, אבל בגלל שהשם משגיח עלינו לא באופן טבעי, אלא באופן השאלה אם אנחנו נהיה עצמאים בארצנו או שנהיה גולים וכו' וכו', זה לא תלוי בחוזק הצבא שלנו אלא במצבנו הרוחני. יש כאן הנהגה, השגחה והנהגה אלוהית ניסית ולא הנהגה טבעית. נכון, אבל נכון, בסדר. מה? הנה חינני, בסדר. אבל ההבדל הוא שבעולם הבא אנחנו עובדים על בסיס יחידני, ואילו השכר והנהגה בעולם הזה זה על בסיס לאומי. ב' מה זה טוב ומה זה לא טוב, זה שאני אתן רק אתכם, קראנו בהפטרה השבת, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא ביד עמוס, שהוא ידקדק איתנו כמו שאב מדקדק עם בנו, מה שאין כן הבן של השכנים. כלומר, זה שאנחנו יותר נענשים מהגויים, זה לא אומר שאנחנו יותר גרועים מהם. הקדוש ברוך הוא שואף, דורש מאיתנו הרבה יותר, אז יכול להיות שאנחנו מתייסרים וסובלים בעולם הזה בעבור חטאתנו, אבל זה לא אומר שמצבנו יהיה יותר גרוע לעולם הבא מהגויים שפה שלבים ובוטחים, אולי אפילו להפך. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מעדיף שאנחנו נשלם כאן ונזכה לעולם הבא, ואילו הגויים נהנים כאן כדי להעבידם לעולם הבא. מה? לא, מה שהוא לא הבין פה זה דבר אחר. אולי, יכול להיות שבעצם אתה מתכוון לאותו דבר. אמר החבר, רואה אני שאתה מחרפנו בשפלותנו ומסכנותנו, ובהם מתפארים רובי העמים הללו. אומר לו, קודם כל, לשיטתם, הרי זה דבר גדול, לשמור על האמונה דווקא במצב של רדיפה ובנחיתות. והלא הם מתפארים במי שאמר, מי שסתר לחיך עם אני, אגיש לו השמאלי, ומי שלקחת לידך, תן לו חלוקך. זה כל המוסר הנוטרי המעוות שנמצא אותו היום בשמאל הישראלי וכו'. והגיע הוא וחבריו וקבוצתו מאות בשנים, הכוונה לישו, להשפלה ומכות והרג עד גבול הידוע אצלם, ואלה הם הפאר. כלומר, היום הנוצרים הם לא מתפארים בנצרות, הרי דיברנו על זה שבהתחלה היא הייתה קט נרדפת, בקיסרות הרומאית ששלטה אז בכיפה, הנוצרים היו נרדפים, הקיסרות הייתה אלילית. רק מימי הקיסר יוספניאנוס, באיזשהו שלב, מאות שנים אחרי קום הנצרות, אז הוא התנצר ובעצם כל הממלכה, כל האימפריה קיבלה את הנצרות והמצב מאוד השתנה. אבל הוא אומר, הנוצרים דווקא משתבחים ב-300 שנה הראשונים שלהם, מספרים כמה מסירות נפש היה וכמה כך וכך, ולא לא משתבחים בהישגים שלהם. מבחינה דתית זה ראוי לכל שבח, זה ששומרים על האמונה למרות כל הקשיים והנחיתות. וכך בעל תורת האסלאם וחבריו עד שגברו וניצחו, ובהם מתפארים ומתהדרים. כן, המוסלמים מונים להיג'רי, ההיג'רי זה הגירה, זה שמוחמד נאלץ לברוח ממכה למדינה כי בעיר מולדתו רצו להרוג אותו על האמונה שלו. מכאן הם מתחילים לספור, זה מבחינתם הסיאסיים, לא הכיבוש, אני יודע מה, לא הכיבוש של פרס או של ספרד וכיוצא בזה. קודם כל לשיטתם הם טוענים שאנחנו מושפלים ונרדפים, נו, מגיע לנו צלש על הדבר, שלמרות כל זאת אנחנו שומרים על אמונתנו. כן, לא באלה, ובהם מתפארים ומתהדרים, לא באלה המלכים אשר רמה קרנם, הם לא מתפארים ומתהדרים, באלה המלכים אשר רמה קרנם וגדלה מעלתם ועבתה הגנתם ורומם רכבם, ויחסנו אל השם יותר, גם פה יש טעות בתרגום לדעתי, ויחתנו אל השם יותר מאשר אילו היה לנו פאר בעולם. דווקא כאן אנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא בכך שאנחנו עובדים אותו למרות ועל אף כל הרדיפות הדתיות. אמר הכוזרי, הדבר כך, היית צודק אילו הייתה ענוותכם, כן, השפלות מצבכם במחירתכם, אלא שאתם מוכרחים, וכאשר תשיגו את הניצחון תהרגו. כן, איך, אין לכם ברירה, אז אתם במצב כזה, אבל ודאי אתם רוצים להשתחרר מהמצב הזה. אם הייתם מקבלים את זה, את זה בתוך הכרה ושמחה, אז היית צודק. אבל זה סתם, אתה הופך את ההכרח למשהו רצוני, למשהו אידיאלי.
הוא ענה לו, החבר לא ענה לו נכון, ענה לו...
לשיטתך, נכון. נכון, תראה, בעצם מי שטוען פה, כל מה צריך להבין, זה לא הכוזרי. שריאל שם את זה בפי הכוזרי, הוא מתכוון למה שהוא שומע בבוקר מהשכן הנוצרי שלו, או המוסלמי שלו, אומר לו, תראה, אתה לא מבין שאתה לא רואה שעזב אתכם האלוה, אתה לא רואה שאין תוחלת, אתה לא רואה שזה. הוא אומר לו, להפך, זה שעתנו היפה ביותר, הנה, ולא גם אתם, מה אתם רואים כאידיאל, מה אתם רואים כזה? את השנים שבהם נרדפתם ולמרות זאת שמרתם על אמונתכם, כך עונה לו ריאל. כן, הכל פה זה רק מסווה כזה, הרי אין לנו פרוטוקולים לדיון האמיתי שהיה בין מלך כוזר לבין היהודים שהביאו אותו להתגייר. ריאל לקח איזה סיפור היסטורי, נכון, ועל גרעין היסטורי אמיתי, והלביש את ספרו, אבל בעצם הכל פה זה בבואה למה שעובר על רבי יהודה הלוי, או בכל אופן מה שעובר על יהודי בן דורו של ריאל. אז קודם כל הוא עונה ככה לנצרות ולאסלאם. עכשיו הם אומרים לו, טוב, אבל אתם, אין לכם ברירה, אתם מוכרחים, אז מה אתם עושים מזה? כן, כמו שהגמרא שם אומרת שהשועל כבר לא יכול לגנוב את הענבים, אז הוא אומר, אני שבע, אני לא רוצה לאכול. כאילו, הוא הופך את עושה אידיאליזציה של המציאות. כאילו, כשהוא לא יכול, הוא אומר, זה לא שווה כלום, אני לא רוצה את זה בכלל. כן.
אם בעצם המוצר שלנו, המוצר מובד, אתה לא עושה, איך הכל עובד מהם?
הוא עונה לו לשיטתם, קודם כל לשיטתך. זה לא המוסר שלנו, הנה חינמי, אנחנו לא, מי שנתן לך סתירה, אתה לא שתי סתירות. לא במשמעות הפרטית, אבל במשמעות הלאומית, ודאי שכן. כן, גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות, אנחנו לא נותנים את הלחי השנייה. אבל הוא עונה לו קודם כל לשיטתכם, שכן, הנצרות היא מקדשת את מה שנקרא מרטריזם. מרטריזם זה לסבול למען האמונה, מין מזוכיזם כזה. קודם כל לשיטתכם, אתם צריכים להצביע לנו לשיטתכם. עכשיו אומר לו, אבל טוב, אתם עושים את זה מחוסר ברירה, זה לא שאתם אוהבים את זה ומאמינים בזה. אמר החבר, תפסת חולשתי מלך הכוזר. נכון, אילו היה רובנו, כמו שאמרת, מתחייבים המסכנות, כניעה להשם מול תורתו, כן, מתוך כניעה להשם מול תורתו, לא היה מזניח אותנו הדבר האלוהי כל משך הזמן הזה הארוך. אם באמת כולנו היינו מגיעים להכרה שחטאינו הם שגרמו לנו וכו' וכו', אז כבר היינו באמת כבר עושים תשובה ויוצאים מהמצב הקשה הזה שהוא לא האידיאל. אלא שמיעוטנו לפי דעה זו, יש מיעוט של אנשים רמי מעלה שמבינים את הדבר הזה לכל עומקו, ולרוב שלא מבין את הדבר הזה גמול לפי שהוא נושא השפלות בין הזקיקות והבחירה, כן, בין הזקיקות, הכוונה ההכרח, שהוא נזקק לזה בעל כוחו, לבין הרצון שזו הבחירה. כלומר, אתה טוען שאנחנו בחוסר ברירה במצב הזה, אתה צודק מבחינה מסוימת, ואם היינו יותר מכירים בכך שאבונותינו היתו אלה לנו, וכך וכך, אז ממילא גם היינו מתקנים ונגאלים כבר מזמן. אבל גם מי שלא בדיוק מבין את זה, זה לא נכון שהוא עושה את זה מחוסר ברירה, אלא זה משהו בין הזקיקות והבחירה, בין ההכרח והרצון, משהו ממוצע. למה? כי אילו רצה, היה חבר, הערה 94, לנוגסיו, ודי לו לפני נוגסו במילה אחת שאומרנה בלא קושי, וכגון זה, כלומר אם אותו מכך, אינו עבד לפני השופט בצדק. כלומר הוא אומר, הרי כל יהודי הברירה בידו, כמו שאתה אומר, להגיד את השהדה, להגיד את שהוא מאמין באותו האיש, ובין רגע הוא הופך להיות מעונה למענה, ממושפל למשפיל וכו' וכו', ויהודים לא עשו את זה. אז גם יהודים שהם לא היו בהכרה דתית כל כך גבוהה, והם לא בדיוק הבינו את הטעם ואת המשמעות של הסבל שלהם, הם כן שמרו נאמנות ושילמו מחיר יומיומי מאוד מאוד יקר על, עם ההזדהות, עם הדבר שהם לא תמיד יכלו להעביר עליו שיעור, אבל באינטואיציה הכי עמוקה שלהם הם כן הבינו את הדבר הזה. והוא אומר המציאות הזו כגון זה אינו עבד לפני השופט בצדק. כלומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא הרבה הרבה שכר מגיע לאותם יהודים ששמרו על אמונתם גם בלי להבין אותה יותר מדי. ואילו סבלנו את הגלות והצער האלה למען השם כראוי, אם באמת כולנו היינו מתעלים למדרגה שגם בהכרה אנחנו יש משמעות לסבל שלנו וכו', כי אז היינו פאר לדור המיוחל עם המשיח, והיינו מקרבים את הקץ לפעולה המיוחלת. ואין אנו משווים עם עצמנו כל מי שנכנס בדתנו במילה בלבד, כלומר הוא אומר אצלנו הגיור ולא להגיד את כמה מילים, איזה סיסמה ריקה מתוכן, כי אם במעשים שיש בהם קושי על האדם מן התהרה והלימוד והמילה וקיום מצוות רבות, ויותר חמור שינהג במנהגותינו, לא כך הבנתי מה זה שינהג במנהגותינו, להכוונה לדברים דרבנן או מין אורחות חיים כלליות כאלה, מה? אז אולי דברים שהם מעבר לעיקר הדין, כן? ובעצם מה שהוא אומר לו, שאצלנו זה מועדון שקשה מאוד להצטרף אליו, ואילו אצלכם, אצלם, אצל הנוצרים והמוסלמים, מועדון שמאוד קל להצטרף אליו, ועדיין אנחנו לא מצטרפים, ויש איזו משמעות גדולה. אז אל תגיד, טוב, אתם בחוסר ברירה במצב הזה, זה לא מדויק. יהודי יכול להינצל מהגורל האכזרי שנכון לו ולבניו, והוא לא עושה את זה, ונכון שהוא גם לא מבין לגמרי את כל המשמעויות ולמה, ולפעמים הוא מתרגז ונמאס לו והוא אומר למה תמיד אנחנו סובלים וכו' וכו'. נכון, אבל עם כל זה מקטר מקטר ונשאר יהודי. טוב, נעמוד פה.